שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין ממתס עמוד א', הסוגיה מתחילה לעיל בדף ממחת עמוד ב' למטה, נקרא בפנים. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר רב, זו דברי רבי שמעון. מה ששנינו במשנה לעיל בדף ממהי עמוד בייס. שלוש חצרות הסמוכות זו לזו, ראשונה, אמצעית ואחרונה. שהאמצעית עירבה עם שניהם, אבל שתי החיצונות לא עירבו אחת עם השנייה. הדין הוא שהאמצעית מותרת עם שניהם, שניהם מותרים עם האמצעית, אבל שתי החיצונות אסורות זו עם זו. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר רב, זו דברי רב שמעון. מה שלמדנו במשנה, שהאמצעית מותרת עם שניהם, ושניהם מותרות עם האמצעית, כך סובר רב שמעון. אבל חכומים או אמרים, רשות אחת משמשת לשתי רשויות, אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. חכומים חולקים וסוברים שבאופן כזה ששתי החיצונות עירבו עם האמצעית אבל לא עירבו אחת עם השנייה, הדין הוא ששתי החיצונות מותרות באמצעית אבל האמצעית אסורה בשתי החיצונות. רש"י מסביר שמכיוון שיש באמצעית רשות של שתי החצרות החיצונות, אז אם כן זו מושכת אותה אליה וזו מושכת אותה אליה, החיצונה מצד זה מושכת את האמצעית אליה, החיצונה מצד השני מושכת את האמצעית אליה, כך שיש בה שתי רשויות, שתי רשויות משמשים בה והיא אסורה בשניהם. שתי החיצונות מותרות באמצעית, אבל האמצעית אסורה בשתי החיצונות. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי אמרי סקא מידי שמואל, אומר לי, אף זו דברי רבי שמעון. מה שאתה אומר שכך סוברים חכומים, אני שמואל אומר שכך סובר רב שמעון. דהיינו, שלפי רב שמעון, שתי החיצונות מותרות באמצעית, האמצעית אסורה בשתי החיצונות. חכומים מחמירים עוד יותר, אבל חכומים או אמרים שלושתם אסורות. שלושת החצרות אסורות זו בזו. נמצא אם כן שיש כאן שתי מחלוקות בין רב לשמואל. לפי רב, שיטת רב שמעון, שבאופן שיש שלוש חצרות שעירבו שלושתם, עירבו שתי החיצונות עם האמצעית, הדין הוא שהאמצעית מותרת עם שתיהם, שתיהם מותרות באמצעית, אבל החיצונות שלא עירבו אחת עם השנייה אסורות זו בזו. רבונון חולקים וסוברים ששתי החיצונות מותרות באמצעית, האמצעית אסורה בשתי החיצונות, כך סובר רב. שמואל מחמיר עוד יותר, שמואל סובר ששיטת רב שמעון ששתי החיצונות מותרות באמצעית, האמצעית אסורה בשתי החיצונות, כי רשות שניהם משתמשת בה, וחכומים מחמירים וסוברים ששלושת החצרות אסורות זו בזו. למה שלושת החצרות אסורות זו בזו? הרי שתי החיצונות עירבו עם האמצעית. רבי יוהנסון מסביר שמכיוון שהחיצונות לא עירבו אחת עם השנייה, אז כאשר דנים על החצר האמצעית, החצר האמצעית נחשבת כמו שיש בה שלוש רשויות שלא עירבו אחת עם השנייה, כמו חצר שיש בה כמה דיירים ואחד מהדיירים לא עירב עם שאר בני החצר שהוא אוסר על כולם. גם כאן, מכיוון ששתי החיצונות לא עירבו אחת עם השנייה ושתיהם נמצאים באמצעית, הדין הוא שהעירוב חצרות של האמצעית לא חל, ושלושתם אסורות, שתי החיצונות אחת עם השנייה ושתי החיצונות באמצעית. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניא כבוסי דרב יהודה אליבא דשמואל. יש ברייסה שממנה מבואר כדברי שמואל בדעת רב שמעון. שמה? ששתי החיצונות מותרות באמצעית, האמצעית אסורה בשתיהם. איך מבואר בברייסה כדברי שמואל בדעת רב שמעון? כתוב בברייסה למה הדבר דומה לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ירבו שתיים עם האמצעית, זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת, החיצונה שמצד זה מביאה כלים מזון מביתה ואוכלת באמצעית, וזו החיצונה שמהצד השני מביאה כלים ומזון מתוך ביתה ואוכלת באמצעית, זו מחזרת מותרה לתוך ביתה וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה. בגמר הסעודה החיצונה שמצד זו מחזירה את המותר מהאמצעית אל תוך ביתה, החיצונה שמצד השני מחזירה את המותר מהסעודה מהאמצעית אל תוך ביתה. אבל מה לא כתוב כאן? שהאמצעית מותרת בשתיהם. הנה רואים כשיטת שמואל בדעת רב שמעון שהחיצונות מותרות באמצעית, האמצעית אסורה בשתי החיצונות שמשני הצדדים. אבל חכמים אומרים שלושתם אסורות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואז זה שמואל את המידע ומה שמואל חצר שבין שתי מבואות, חצר שעומדת בין שתי מבואות, יש לאותה חצר פתח למבוי מצד זה ופתח למבוי שמצד השני, עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם. אם היא עירבה עם שני המבואות שמשני צידיה, היא אסורה עם שניהם. הנה מפורש דעת שמואל בדברי רב שמעון, שכאשר יש חצר אמצעית שעירבה עם שני המבואות שמשני הצדדים, היא נאסרת עם שניהם. ולמה? כי יש באותה חצר שתי רשויות שמשמשות, המבוי שמצד זה והמבוי שמצד השני. כמו שהסוגיה שלנו מדברת בחצר אמצעית ששתי החיצונות ירבו איתה, שהיא נאסרת בשתיהם, כי יש בה שתי רשויות שמשמשות בה, החצר שמצד זה והחצר שמצד זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, לא ירבה עם שתיהם, אוסרת על שתיהם. אם היא לא ירבה עם שתיהם, אז לא רק שהיא אסורה בשתיהם, אלא היא אוסרת על שתיהם. כי בכיוון שהיא רגילה בשתי המבואות שמשני הכיוונים, אז היא נחשבת כחלק מהם, וברגע שכל מבוא יירב לעצמו, אבל לא יירב עם החצר הזאת, אז העירוב לא חל, כיוון שחצר אחת מדיירי המבוי לא עירבה עם שאר דיירי המבוי, אז היא אוסרת על כולם. כדי שהעירוב של המבוי יחול, צריך שכל החצרות ישתתפו בשיתופי המבואות. הייתה באחד רגילה ובאחד אינה רגילה, אם אותה חצר רגילה לצאת ולבוא דרך מבוי אחד ולא דרך מבוי השני, זה שרגילה בו אסור וזה שאינה רגילה בו מותר, כי מכיוון שהיא לא רגילה בו אז היא לא נחשבת כחלק ממנו, ואז גם אם היא לא ירבה איתו היא לא אוסרת עליו. אומר רבי בר אבונה, ירבה עם שאינה רגילה בו הותר רגילה לעצמו, גם באופן שאותה חצר רגילה עם מבוי שבצידה אחד והיא לא ירבה איתו אלא ירבה עם המבוי השני, אז המבוי שהיא רגילה בו לא נאסר, כי מכיוון שהיא ירבה עם המבוי שבצד השני אף פי שהיא לא רגילה בו, היא גילתה דעתה שהיא הסתלקה מאותו מבוי שהיא רגילה בו, ואז יכולים שאר החצרות שבמבוי שהיא רגילה בו לערב לעצמם והיא לא אוסרת עליהם. ואומר רבי בר אבונה, אומר שמואל, אם ירבה רגילה לעצמו וזה שאינה רגילה בו לא ירב. חצר שבין שתי מבואות היא רגילה לצאת ולבוא דרך מבוי אחד והיא לא ירבה איתם, הם ירבו לעצמם והחצר הזאת לא ירבה איתם, מה הדין? היא אוסרת עליהם. אבל באופן שהמבוי שבצד השני לא ירבו לעצמם, באופן שבני המבוי שבצד השני שהיא לא רגילה בו לא ירבו לעצמם, באופן כזה דוחים את החצר לאותו מבוי שלא ירבו לעצמם אף על פי שהיא לא רגילה בו, ואומרים לה את השבת משתמשת שם כדי שלא תאסרי על המבוי שאת רגילה בו. נקרא שוב בפנים, אם ירבה רגילה לעצמו וזה שאינה רגילה בו לא ירבה, לא ירב, והיא עצמה לא ירבה, דוחין אותה אצל שאינה רגילה בו, אומרים לה לא ירבת עם המבוי שאת רגילה בו והם לא ירבו לעצמם, אז כדי שלא תאסרי עליהם את השבת הזאת נכנסת ויוצאת מהמבוי שאת לא רגילה בו, כי בלאו הכי הם לא ירבו לעצמם, אז הם לא מפסידים כלום מזה שהחצר תשתייך אליהם. כגון זו כופין על מידת סדום, ודוחים אותה אצל שאינה רגילה בו שלא ירבה, כדי שלא תאסור על אלה שירבו לעצמם. נמשיך לסוגיה הבאה. בהמשך הגמרא מביאה כמה וכמה הלכות בנוגע לעירובי חצרות, ונקדים הקדמה קצרה. מן התורה מותר בשבת להוציא כלים או חפצים מהבית אל החצר. אם הבית והחצר מוקפים במחיצות, שתיהם נחשבים כרשות היחיד, ומותר מן התורה להוציא כלים או חפצים בשבת ברשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. לא כך מדרבונון. מדרבונון אסור בשבת להוציא כלים או חפצים מהבית אל החצר. הטעם לכך הסביר רש"י לעיל בדף ממחה עמוד א' למטה, משום שהבית היא רשות פרטית, החצר היא רשות משותפת לכל דיירי החצר. כאשר הוא יוציא בשבת כלים מהבית הפרטי לחצר המשותפת, זה נראה כמו שהוא מוציא כלים או חפצים מרשות לרשות. לכן חז"ל אסרו מדרבנן להוציא כלים או חפצים מהבית הפרטי לחצר המשותפת, גזירה שלא יבואו להוציא כלים או חפצים בשבת מרשות לרשות. אלא אם כן הוא עושה עירובי חצרות. איך העירובי חצרות מתירים להוציא כלים מהבית אל החצר? העיקרון של עירובי חצרות, על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, כל דיירי החצר מתאחדים להיות רשות אחת. אין ביניהם חילוקי רשויות. הבתים והחצר הכל רשות אחת. ממילא אין בעיה להוציא כלים או חפצים מהבית אל החצר. מכיוון שהיסוד של עירובי חצרות שכולם מתאחדים, יש לכך כמה וכמה הלכות, כמו שנלמד בהמשך הגמרא נקרא בפנים. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אומר שמואל המקפיד על עירובו, אין עירובו עירוב. אחד מדיירי החצר שמקפיד על עירובו, הוא מקפיד שאת הפת שהוא נתן לעירובי חצרות, אחד מדיירי החצר לא יאכל אותם. הוא מקפיד על כך. הדין הוא שההקפדה הזאת מבטלת את העירוב. ולמה? מסבירה הגמרא, מה שמו עירוב שמו? צריכים כולם להתערב. רש"י מוסיף כאן כמה מילים, נקרא בפנים, עירוב שמו, שיהיו כולם מעורבים ומרוצים בו שלא ימחה זה בחברו, אלא שותפות נוחה ועריבה בין כל דיירי החצר. אם אחד מקפיד על הפת שהוא נתן, העירוב לא חל. כי אין כאן אחדות מלאה. אומרת הגמרא, הרב חנין אומר עירובו עירוב, אלא שנקרא מאנשי ורדינה. גם אם הוא מקפיד על עירובו, העירוב חל. אלא שהוא נקרא מאנשי ורדינה. אנשי ורדינה היו אנשים שידועים בצרות עיניהם ובקמצנותם. שואל תוספות רבינו פרץ, הרי כתוב בגמרא לקמון סמכסם וד' ש... אחד מאנשי החצר שביקש לאכול את העירוב ולא נתנו לו העירוב בטל. אז הנה רואים שלא כדברי רב חנינא. אומר תוספות רבינו פרץ, אם הוא ביקש ולא נתנו לו, ודאי שהעירוב בטל, כי הם לא מעורבים יחד. כאן מדובר שאם הוא יבקש, אם אחד מדיירי החצר יבקש להדיה לאכול את הפת שגבו לצורך עירובי חצרות, יתנו לו. אלא שאחד מדיירי החצר שנתן, אותו אחד מדיירי החצר שהתערב עם כולם ברובי חצות מקפיד על כך, אין דעתו נוחה מכך. אבל אם אחד אחר יבקש לאכול את הפת שהוא נתן, הוא ייתן לו, אלא שהוא אין דעתו נוחה מכך, ובזה נחלקו בגמרא אם עירובו עירוב או לא. אומרת הגמרא, אומר רבי יהודה, אומר שמואל, החולק את עירובו אינו עירוב. העירוב, הפת שגבו מדיירי החצר לצורך עירובי חצרות, צריכה להינתן בכלי אחד, לא בשני כלים. אם נתנו את הפת בשני כלים, יש כאן חלוקה, אין כאן עירוב. ממילא העירוב בטל, לא חל. אומרת הגמרא, כמן כבית שמאי, דתניא, חמישה שגבו את עירובם ונתנו בשני כלים. בית שמאי אומרים, אין זה עירוב, ובית הלל אומרים, הרי זה עירוב. אז לכאורה, מה שאתה אומר שהחולק את העירובו אינו עירוב, תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל? לפי בית הלל, הרי זה עירוב. אף על פי שהעירוב חלוק לשני כלים. אומרת הגמרא אפילו תימי בית הלל עד כאן לא קם בית הלל עושה מלא דמליון למנה ואיתר. אם הניחו את הפת שגבו מדיירי החצר בכלי, והכלי היה קטן מדי בכדי לקבל לתוכו את כל העירוב שגבו מדיירי החצר, אז לא הייתה ברירה אלא להביא כלי נוסף, בזה אין בעיה לפי דעת בית הלל. אבל אם יקורה הוא יניח את הפת שהוא גבה לצורך העירוב בשני כלים, אף על פי שיש באחד מהם מקום לקלוט את כל העירוב, זה חלוקה. חלוקה בעירוב פוסלת אותו. העירוב צריך להיות סמל לאחדות של כל בני החצר, שיהיו כולם לרשות אחת. אומרת הגמרא ותרתי לא מולי, למה צריך להשמיע גם החולק את עירובו וגם המקפיד על עירובו? הרי בשניהם עיקרון אחד, שצריך להיות אחדות ושותפות מלאה בין כל דיירי החצר. אומרת הגמרא צריך הדי השמינן אוסום משום דקופיד, אבל אוכה אי מלוי, החולק את עירובו הוא לא מקפיד. אם אחד בדיירי החצר ירצה לאכול את העירוב, הוא מסכים, דעתו נוחה מכך. הייתי חושב שמה שהניחו את העירוב בשני כלים זה לא מעכב, כמו השמלון לא. ואי השמין הנוכה משום דפלגי מפלג, אבל לא שמים אלוהי. אם היום משמיע רק את הדין הזה של החולק את העירובו, הייתי חושב דווקא שם העירוב לא עירוב, כי הוא חילק אותו לשני כלים. אבל איפה שהוא הניח את העירוב בכלי אחד, יש אחדות, יש שותפות. אז מה אם הוא מקפיד? אז לכן העירוב לא יהיה עירוב? קומה שמלון לא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר לרב אבא לרב יהודה בבי מעצרת דבי רב זכאי. אמר רב אבא לרב יהודה בבית הבד של בי רב זכאי, מי אומר שמואל החולק את עירובו אינו עירוב? וכי שמואל סובר שעירוב שנגבה מדיירי החצר וניתן בשני כלים, העירוב לא חל. ואומר שמואל בית שמניחים בו עירוב אינו צריך ליתן את הפת. אחרי שגובים פת לצורך עירובי חצרות מכל דיירי החצר, מניחים את הפת באחד מבתי החצר, בדווקא מניחים אותו באחד מבתי החצר. אותו בית שהעירוב ניתן בו, הוא עצמו לא צריך להשתתף ולתת גם משלו פת לצורך עירובי החצרות. הבינה הגמרא, מה הייתה? לא משום דאומר דקיימו דמנח בסלק כמן דמנח אוכל דומי. האם אין הסיבה משום שאותו בית הרי ודאי שיש שם פת? הפת לא נמצאת כאן, אבל במקום אחר. אז הנה רואים שאף על פי שפת נמצאת במקום אחר, דהיינו בשני קהילים, הדין הוא שהעירוב חל. כי אחרת למה אותו בית שניתן בעירוב לא צריך לתת גם הוא פת לצורך עירובי חצרות? דוחה הגמרא ואומרת לא. אומר לי אוסום, אף על פי שאין פת, גם אם באותו בית שהניחו בו את העירוב אין שם בכלל פת בכל הבית, בכל זאת אותו בית לא צריך לתת פת בעירוב המשותף לכל דיירי החצר. ולמה? מה העיקרון של עירובי חצרות? על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, כולם דרים במקום אחד, כולם מתאחדים. אז לכן מהאיתיימה, כאשר גובים פת מכל דיירי החצר ומניחים את הפת בבית אחד, אותו בית לא צריך לתת גם הוא פת לצורך עירובי החצרות, כי כולם גרים יחד, או על ידי שהשתתפו בפת, וגם אותו בית שניתן בו העירוב הלא שם בפועל גרים כולם, אז הוא לא צריך להשתתף עם כולם בעירובי החצרות. ובאמת שלושת הדברים הללו נפסקו להלכה, שהמקפיד על עירובו אינו עירוב, החולק את עירובו אינו עירוב, ובית שניתן בו העירוב אינו צריך לתן פת לצורך עירובי החצרות. נקרא בפנים את דברי השולחן ערוך בסימן שין סמך ווב סעיף היי, צריך שלא יקפיד שום אחד מהם על עירובו אם יאכלנו חברו, ואם מקפיד אינו עירוב. מסביר המשנה ברורה, מטעם דעירוב שמו שיהיו מעורבים ומרוצים בו, שלא ימחה אחד בחברו ותהיה שותפותם נוחה ועריבה. לכן צריך להיזהר, אומר השולחן ערוך, שלא לערב בדבר שתיקן לצורך השבת, שלא להניח לעירובי החצרות מאכל שהוא יכין לכבוד שבת. ולמה? אומר המשנה ברורה, שרימי יבקש חברו ממנו לא ייתן לו, ואומנם אם פועל בעצמו בפירוש שאם ירצה אחד מבני העיר ששייכים לעירוב לאכול ממנו שלא יקפיד עליו, מסתבר דמותר לערב בו. אם הוא פועל בנפשו שהוא לא יקפיד על כך, אז אף על פי שאותו מאכל הוא הכין לצורך שבת, העירוב חל. זאת הלכה אחת. הלכה שנייה, שין סמך ווב, סעיף ד', צריך ליתן כל העירוב בכלי אחד, ואם חילקו ונתנו בשני כלים אינו עירוב, אלא אם כן נתמלא האחד, שאז מותר, אבל צריך ששני הכלים יהיו בבית אחד. והלכה שלישית, שין סמך ווב סעיף ג', הבית שמניחים בו את העירוב אין צריך ליתן פת. למה? מסביר המשנה ברורה, שהרי אין העירוב אלא שיחשוב כאילו כולם דרים שם, והרי הוא דר שם. ממשיכה גמרא ודנה איך עירובי החצרות מתירים לטלטל בחצר, איך עירובי החצרות מתירים להוציא כלים מהבתים הפרטיים אל החצר המשותפת. אומרת הגמרא, אומר שמואל, עירוב משום קניין, עירובי החצרות מועילים משום קניין, על ידי שגובים פת מכל דיירי החצר, זה מועיל בשביל שעל ידי אותו הפת שכל אחד ואחד מדיירי החצר נותן, הם מקנים את רשותם אחד לשני, מסבירים התוספות. אף על פי אומר התוספות, שפייר אלוי עבדי חליפין, אז איך אפשר להשתמש בפת לקניין? אומרים תוספות, לא משתמשים בפת עצמה לקניין, אלא בדמי הפת משתמשים שעל ידי דמי הפת יתבצע קניין, שבני החצר מקנים את רשותם אחד לשני, ויש כאן רשות אחת גדולה לכל בני החצר. הרש"י מסביר באופן אחר, רש"י מסביר שמשום קניין הכוונה שהבעל הבית שבביתו הניחו את עירובי החצרות מקנה את רשותו לשאר בני החצר על ידי פת העירוב. עדיין שואל הגאון ינקב, בעל הבית שבביתו הונחו עירובי חצרות מקנה לכולם, אבל מה מועיל שבני החצר יקנו את רשותם אחד לשני? אומר הגאון ינקב, מכיוון שלבני החצר יש רשות בביתו של בעל הבית, הם מבטלים את רשותם האחרת אחד לשני. הקופונים זו דעת שמואל, שעירובי חצרות מועילים משום קניין. אומרת הגמרא, ואם תוימה מפני מים קונים במאה, למה צריך לקנות על ידי פת? שיקנו את רשותם זה לזה על ידי שיגבו מאה מכל אחד ואחד, על ידי
כל הלשון
יגבו כסף מכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, מפני שאינה מצויה בערבי שבתות. בדרך כלל לאנשים בערבי שבתות אין כסף, לא מצוי להם מאה. ממילא חז"ל רצו לתקן עירובי חצרות בדבר שמצוי, לכן תקנו שעירובי חצרות יתבצע על ידי פת, שמצויה לאנשים בערבי שבתות. איך דעירב מיהו ליקני? נכון, חז"ל תקנו שעירובי חצרות יועילו על ידי פת, הפת תהווה קניין לעירובי החצרות מפני שהיא מצויה בערבי שבתות לאנשים, אבל במקום שהוא יורב במה שגם זה יועיל. אומרת הגמרא, גזיר או שמויים הוא מאה עיקר, וזימנין דלא ישכיח מאה ולא יעוסי ליערו ובפת ועוסי עירוב לקלקולה. אם מאה גם תועיל לצורך עירובי חצרות, אז בסופו של דבר ייווצר מצב שאנשים יחשבו שעירובי חצרות מתבצע רק על ידי מאה ולא על ידי פת. ומאה לא אינה מצויה לאנשים בערבי שבתות, וישתה ככה העניין הזה שאפשר לערב עירובי חצרות בפת, ובסופו של דבר ישתה כך תוירס עירוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אומר, עירוב משום דירה. עירובי החצרות מועילים משום דירה, דהיינו, מסביר רש"י, מכיוון שדעתו שהאדם נמשכת אחרי פת, והניחו את הפת שגבו מדיירי החצר בבית מסוים, נחשב אם כן שכל בני החצר דרים באותו בית, ואז רשותם אחת. ממשיכה הגמרא ואומרת, מהי ביניו? מה ההבדל בין שמואל שאומר שעירובי חצרות מועילים משום קניין, לבין רבי שאומר שעירובי חצרות מועילים משום דיורים? שהדיורים שבחצר מתאחדים להיות אחד על ידי הפת שגבו מכולם לצורך עירובי החצרות. איקה בעיני הוא כלי. האם אפשר לעשות עירובי חצרות על ידי כלי? אם משום קניין אפשר? אם משום דיורין אי אפשר? כי הדיורים מתחברים רק על ידי פת, כי דעתו של אדם נמשכת אחרי פיתו. אומר הספסמס, צורך לא עם אבא, שכלי כן מצוי לאנשים בערבי שבתות, כי אחרת כלי יהיה דינו כמו מאה. עוד אומרת הגמרא, הוא פוחויס משווה פרוטה. גבו פת מכל דערי החצר, אבל בפת אין שווה פרוטה. האם זה מועיל או לא? אם הראו משום קניין, אז צריך שבפת יהיה שווה פרוטו. אם הראו משום דיורים, אז צריך שיהיה מזון. לא משנה השוויות של המזון. גם אם המזון פוחויס משווה פרוטה, גם אם אין בפת שווה פרוטה, אותה פת מועילה כדי לאחד את דיירי החצר. ונפקמין שלישית וקוטון. מה הכוונה קטן? מסביר רש"י, לאל בעמוד א', התוספות מביאים אותו כאן בדיבור מסחיל וקוטון, האם קטן יכול לגבות את העירוב לצורך עירובי חצרות. נקרא את דברי התוספות בשם רש"י, למען דומה משום קניין אין קטן יכול לעשות שליח לערב עליו עירובי חצרות. לא אם קטן יכול לגבות, אלא אם קטן יכול להיות שליח כדי לערב עירובי חצרות. דלאו בר קניין הוא. התוספות מקשים, והתוספות אומרים שלא הנושא האם קטן יכול להיות שליח לצורך עירובי חצרות, אלא בית של קטן שנמצא בחצר. אחד מהבתים שבחצר שייך לקטן. האם אפשר להניח בו את עירובי החצרות? אם נגיד שעירוב חצרות מועיל משום דיורים, אפשר להניח את הפת של עירובי החצרות שגבו מבני החצר גם בבית של קטן? אבל אם נאמר שעירוב מועיל משום קניין, דהיינו שעל ידי כך מקנים רשותם זה לזה, אי אפשר להניח את העירוב בבית של קטן. אומרת הגמרא, אומר לי אבא אל רבי לדידוך קשיה ולשמואל קשיה, עוד את אני חמישה שגבו את עירובן, כשהם מוליכים את עירובן למקום אחר אחד מוליך לכולם. חמישה בני חצר שעירבו עירוב חצרות משותף, והם רוצים לערב גם עם בני חצר האחרת. אחד מבני החצר מוליך את העירוב שגבו מבני החצר אל החצר השנייה, ואז שתי החצרות מתאחדים יחד. אוני ודקוקוני ותולוי, אוני ודקודייר ותולוי. אם אתה אומר שירו משום קניין, אז רק הוא עשה את הקניין. אם אתה אומר שירו משום דיורים, רק הוא עשה את הדיורים. איך זה יועיל לשאר בני החצר? הלו אחד מהם הוליך את עירובם לחצר האחרת, שהעירוב יועיל רק לאותו שהוליך ולא לכולם. אומר לאלוהי לדידי קשיה ולאלוהי לשמואל קשיה, שליחות דקולו כעוביד. אותו אחד מבני החצר שלוקח את העירוב המשותף כדי לערב איתו יחד עם החצר האחרת, הוא שליח של כולם. אומר רבי, אומר רב חומי בר גוריה, אומר רב הלכה כרב שמעון, הלכה כרב שמעון של שלוש חצרות הסמוכות זו לזו, הדין הוא שהיא מותרת עמהם והן מותרים עמה, אומר רש"י. ואנחנו עוברים למשנה הבאה. המשנה הבאה עוסקת בכמה הלכות בהלכות עירובי תחומין. ההלכה הראשונה, אדם שבא בדרך, אדם שביום שישי אחר הצהריים הולך בדרך, והנה תכף נכנסת השבת. המרחק שבין המקום בו הוא נמצא לבין ביתו הוא מרחק של 4,000 אמה. בכדי שיוכל בשבת להגיע לבית, הוא צריך להניח עירובי תחומין. אבל הנה הוא עומד בדרך, ותכף נכנסת השבת, מה הוא יעשה? איך הוא יניח עירובי תחומין במרחק של 2,000 אמה מהמקום בו הוא עומד? נלמד בעזרת השם שבאופן כזה, הוא יכול לקנות עירובי תחומין באמירה בלבד. אם הוא מכיר אילן או גדר שעומדים במרחק מהמקום בו הוא נמצא, במרחק של 2,000 אמה, הוא יכול להגיד, אני רוצה לקנות שם שביטה, באותו אילן או באותו גדר. ואז הוא קונה שם שביטה, הוא יכול בשבת להתקדם את ה-2,000 אמה אל עבר אותו אילן או אותו גדר, ומשם 2,000 אמה נוספים עד לביתו. אבל לשם כך, בכדי שהוא יקנה שביטה באמירה בלבד באילן או בגדר, הוא צריך להגדיר מקום מסוים באילן או בגדר, הוא צריך להגדיר את המקום בו הוא רוצה לקנות שביטה. אם הוא אמר באופן כללי, אני רוצה לקנות שביטה תחת האילן, והאילן הוא גדול, לא ידוע באיזה מקום תחת האילן הוא רוצה לקנות שביטה, באופן כזה הוא לא קונה שביטה. אלא אם כן הוא מגדיר ואומר, אני רוצה לקנות שביטה בעיקרו של אילן, במקום מסוים, בגזע של האילן. שאז הוא קונה שביטה בדיבור בלבד. הוא יכול בשבת להתקדם 2,000 אמה נוספים אל עבר האילן, ומשם אל ביתו 2,000 אמה נוספים. נקרא דברי המשנה. אומרת המשנה, מי שבא בדרך, אדם שביום שישי אחר הצהריים הולך בדרך, וחשכה לו, תכף נכנסת השבת. והמרחק שבין המקום בו הוא נמצא ועד לביתו הוא מרחק של 4,000 אמה. בכדי שיוכל להגיע לביתו הוא צריך להניח עירובי תחומין. באופן כזה הדין הוא שהוא יכול לקנות עירובי תחומין באמירה בלבד. במה שהוא אומר, אני רוצה לקנות שביטה באילן או בגדר, הדין הוא שהוא קונה שם שביטה. ואם המרחק בין המקום שבו הוא עומד עד לאותו אילן או גדר הוא 2,000, הוא יכול לקבל משם ואילך 2,000 נוספים עד ביתו. אבל לשם כך הוא צריך להגדיר מקום מדויק שבו הוא רוצה לקנות שביטה. אבל אומרת המשנה, והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביטתי תחתיו, תחת האילן, האילן הוא גדול. לא ברור איפה הוא רוצה לקנות שביטה. באופן כזה לא אמר כלום. אבל אם הוא אומר שביטתי בעיקרו, בגזע של האילן הוא הגדיר את המקום, מהלך ממקום רגליו עד עיקרו 2,000 אמה, כי הוא קנה שם שביטה באותו אילן. הריטב"א אומר שצריך לומר שהגזע של האילן אין בו 8 אמות, שאז זה נקרא שהוא מגדיר, והוא מדייק במקום בו הוא רוצה לקנות שביטה. ומעיקרו ועד ביתו 2,000 אמה נוספים. נמצא מהלך משחשיכה 4,000 אמה, כי הוא קנה שביטה בדיבור בלבד. ממשיכה המשנה ואומרת, אם אינו מכיר או שאינו בקי בהלכה, אדם שבא בדרך והוא לא מכיר אילן או גדר או שהוא יכול לקנות שם שביטה, או שהוא מכיר אילן או גדר אבל הוא לא יודע שאפשר לקנות שביטה באמירה בלבד, הוא חושב שבכדי לקנות שביטה צריך רק להניח מזון בית סעודות, אין אפשרות אחרת לקנות שביטה. ואז מה? ואמר שביטתי במקומי. הוא לא ידע שהוא יכול לקנות שביטה גם באילן או בגדר, אז הוא אמר שביטתי במקומי. הדינו זכה לו מקומו 2,000 אמה לכל רוח. הוא קונה שביטה במקומו. ויש לו במקומו 2,000 אמה לכל רוח. התוספות בדיבור המסחיל ועומר אומרים שמה שהמשנה אומרת ואמר שביטתי במקומי, זה לאו דווקא ואמר. בכדי לקנות שביטה במקומו הוא לא צריך אמירה, גם בלי אמירה הוא קונה 2,000 אמה לכל רוח. מה שהמשנה אומרת ואמר, אומרים תוספות, זה אגב הרישה, שברישה שהוא רוצה לקנות שביטה בריחו כמו קוים, ודאי שהוא צריך לומר. אז לכן גם כאן המשנה נוקטת ואמר, אף על פי שבמקומו הוא קונה שביטה גם ללא אמירה. רבינו יוינוסון אומר שיש כאן חידוש. מה שהמשנה אומרת שהוא קונה שביטה במקומו, ויש לו במקומו 2,000 אמה, יש כאן חידוש מסוים. מה החידוש? החידוש שלא נחשוב שאם הוא היה יודע שיש אילן או גדר תוך 2,000, והוא יכול לקנות שם שביטה, הוא היה בוודאי קונה שם שביטה. ואז הדין הוא שהוא קונה שביטה, באותו אילן או גדר, אף על פי שהוא לא ידע שיש לו אפשרות לקנות שם שביטה. כמו שלמדנו לעיל בדף ממאי עמוד א', שיטת רב יהודה, שאדם שהיה בתחום העיר, אף על פי שהוא לא ידע שהוא בתחום העיר, הוא קונה שביטה כאנשי העיר. קומה שבלון לא, הוא קונה שביטה במקומו. ממשיכה המשנה ואומרת, זכה לו מקומו 2,000 אמה לכל רוח עגולות, דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס. לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, 2,000 אמה שיש לכל בן אדם בשבת הם עגולות. והחכמים אומרים מרובעות, 2,000 אמה שאדם זוכה להם במוקרים שביסוסוי, הם מרובעות, הם יותר. כטבלה מרובעת כדי שיהיה נזכר לזוויות. כאשר מדובר ב-2000 אמה עגולות, אז אין את הזוויות. כטבלה מרובעת יש גם את הזוויות. ההפרש בין ריבוע לעגול, כאשר מדובר ב-2000 אמה, זה הפרש של 800 אמה לזוויות. הרבה. זה מה שהמשנה אומרת. דעת חכמים, שכל אדם קונה שביתה 2000 על 2000. דהיינו, כטבלה מרובעת. לא 2000 על 2000, אלא 2000 קדימה, 2000 אחורה. ואת זה עושים בריבוע. נמצא אם כן, שיש לו 4000 על 4000 בריבוע. אבל מהי כוונת המשנה כטבלה מרובעת? ברור, אם אנחנו אומרים בריבוע, זה כטבלה מרובעת. בפירוש המשנה אצל הרמב״ם הוא אומר שקשה לעשות ריבוע מדויק. אז זה מה שהמשנה אומרת, לא צריך לדייק בעשיית הריבוע, מספיק שזה נראה כמו ריבוע, ונותנים לו את אותו ריבוע של 4000 על 4000, 2000 קדימה, 2000 אחורה, 2000 מהצדדים בריבוע. וזוהי שאמרו אני מערב ברגליו, דהיינו לא צריך דווקא להניח פת. אדם יכול לעשות עירובי תחומים ברגליו על ידי שהוא שובט במקום מסוים בכניסת שבת, הוא זוכה שם לתחום. יש לו מאותו מקום שהוא שבט ברגליו, יש לו 2000 אמה. ממשיכה המשנה ואומר, תאמר רבי מאיר, אנו אין לנו אלא אני. הקלו חז"ל שלא צריך, שבכדי לקנות עירובי תחומים לא צריך דווקא להניח מזון שתי סעודות, אלא מספיק שהוא שובט בסוף התחום בשביל שיקנו לו 2000 אמה נוספים, גם בלי שהוא הניח שם מזון שתי סעודות, רק למי שבא בדרך. למי שבא בדרך הרי הוא כמו אני, והקלו חז"ל שבכדי לקנות שביתה הוא לא צריך להניח מזון שתי סעודות. אבל רבי יהודה אומר, אחד עני ואחד עשיר. גם מי שנמצא בבית שלו הוא עשיר, הוא נמצא בבית, יש לו מזון שתי סעודות, והוא רוצה לקנות תחום נוסף, הוא רוצה בשבת ללכת מסוף העיר 2000 אמה נוספים, הוא יכול להניח בסוף התחום מזון שתי סעודות ועל ידיהם לקנות שם שביתה, שיהיה לו 2000 אמה נוספים מסוף התחום ועלה, והוא יכול גם לשבות שם, דהיינו להיות שם בכניסת שבת, ועל ידי כך הוא קונה 2000 אמה נוספים. מה שחזל אמרו שאפשר על ידי מזון שתי סעודות, זה כדי להקל על העשיר, שהוא לא יצטרך ללכת ולתרוח לשהות שם בסוף התחום בכניסת שבת, הוא יכול גם לשלוח מזון שתי סעודות. אבל אדרבה, עיקר עירוב הוא ברגליו, על ידי שבגופו הוא נמצא בכניסת שבת בסוף התחום. נקרא שוב, לא אמרו מערבין בפת, רבי יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר יכולים לערב עירובי תחומין על ידי שהם נמצאים בגופם בסוף התחום, ועל ידי כך נקנה להם תחום נוסף. לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר, שלא יצטרך לצאת מהבית ולערב ברגליו, אלא יכול לשלוח גם שליח עם מזון שתי סעודות, אבל עיקר עירוב זה ברגליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מהי לא יאמר כלום? מה שלמדנו במשנה, שאדם שאמר שביתתי תחתיו לא יאמר כלום. אדם שבא בדרך והוא מכיר אילנו גדר, אם הוא אמר שביתתי בעיקרו, דהיינו הוא הגדיר מקום מדויק בו הוא רוצה לקנות שביתה, הוא קונה שם שביתה. אבל אם הוא אמר שביתתי תחתיו, הוא לא יגדיר באיזה מקום תחת האילן הוא רוצה לקנות שביתה, לא יאמר כלום. מבררת הגמרא, מהי כוונת המשנה לא יאמר כלום? אומרת הגמרא, אומר רב לא יאמר כלום כל עיקר, דאפילו לתחתיו של אילן לא ימוצי אוזיל. מכיוון שהוא לא בירר איזה 400 הוא רוצה לקנות שביתה, לא יאמר כלום, והוא לא יזוז ממקומו. כי שביתה שאינה מבוררת לא נחשבת לשביתה. ולכן מסביר רש"י, במקומו הוא לא קנה שביתה כי הוא לא רצה לקנות כאן שביתה. תחת האילן הוא לא קנה שביתה כי הוא לא הצליח לקנות שם שביתה, כי הוא לא בירר באיזה 400 מתחת האילן הוא מעוניין לקנות שביתה, ולכן לא יזוז ממקומו. נקרא את דברי רש"י בדיבור המסחי, לא יאמר כלום. ולא יזוז ממקומו, שהרי במקום רגליו אין לו שביתה, שהרי עקר דעתו וליבו מכאן, ותחת האילן נמי לא קנה שביטה דאו לא סיים, ואף על פי שכל תחתיו של נוף האילן לתוך 2,000 אמה למקום רגליו, מפרשין אין תיים ידריו לכמון, הועיל ולא פירש איזו דלת אמות, בחר לו בתחתיתו של אילן, לב שביסי. שביטה שאינה מבוררת, לא נחשבת לשביטה. אם אלה לא יזוז ממקומו, כי כאן הוא לא רצה לקנות, תחת האילן הוא לא הצליח לקנות, לא יזוז ממקומו. אומרת הגמרא, ושמואל אמר לו יאמר כלום לביתו, אבל לתחתיו של אילן מוצי אוזיל. מה שהמשנה אומרת לו יאמר כלום, הכוונה שהוא לא יכול ללכת מהאילן לביתו, אבל עד האילן הוא יכול ללכת. נו, ולמה לביתו הוא לא יכול ללכת? אם הוא קנה שביטה תחת האילן, למה הוא לא יכול ללכת מהאילן ועד לביתו? מסבירה הגמרא, ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל. בא למדוד מן הצפון, מודדים לו מן הדרום. בא למדוד מן הדרום, מודדים לו מן הצפון. דהיינו, אותו יהודי עומד בדרום, והבית שלו בצפון. באמצע יש אילן. מקצה הצפוני של האילן ועד לבית יש 2,000 אמה. כלומר, הבית נמצא תוך 2,000, אם מודדים את ה-2,000 מהקצה הצפוני של האילן. אבל אם מודדים את ה-2,000 מהקצה הדרומי של האילן, הבית נמצא מחוץ ל-2,000. אותו יהודי עומד בצד דרום, והוא אמר שביטתי תחת האילן. אבל הוא לא בירר באיזה 400 שתחת האילן הוא רוצה לקנות שביטה. האם ב-400 הצפונים ומשם ועד הבית יש פחות מ-2,000? או ב-400 הדרומיים ומשם ועד הבית יש יותר מ-2,000? מכיוון שכך הוא לא יכול ללכת מהאילן עד הבית, כי שמה הוא התכוון לקנות שביטה ב-400 הדרומיים. ולעומת זאת, אם הוא רוצה לזוז מהמקום בו הוא נמצא אחורה, הוא גם לא יכול, כי אולי הוא קנה שביטה ב-400 הצפוניים. אז לכן, באופן כזה, צריך להחמיר לשני הכיוונים. צריך להחמיר, אולי הוא קנה 400 בדרום האילן, וממילא הוא לא יכול ללכת הביתה, הוא לא יכול גם ללכת לאחוריו, כי אולי הוא קנה את 400 בצפון האילן. לפי הפירוש הזה, כך רש"י מסביר בפירוש ראשון, אם הבית נמצא לא בדיוק במידת 2,000 מצפון האילן ויותר מ-2,000 מדרום האילן, אלא הבית נמצא תוך 2,000 גם מקצה הדרומי של האילן, אז אין שום בעיה ללכת מהאילן הביתה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב, מה איתה עם עדי רב, שרב אומר לא יזוז ממקומו, משום דלוי מסיים אסרי, כיוון שהוא לא בירר את ה-400 של מוקרים שביסוסוי, שביטה שאינה מבוררת, אינה חלה. והיא כדי אמר, אומר רב, מה איתה עם עדי רב, משום דקוסוב הכל שאינו בוזה אחר זה אפילו בבסחס אינוי. הכלל הזה, כל שאינו בוזה אחר זה אפילו בבסחס אינוי, נאמר בגמרא בקידושין, דפנון המודבס לגבי אדם שמקדש שתי אחיות. אדם שקידש אישה לא יכול אחר כך לקדש את אחותה. הקידושין לא חלים. אחותה היא ערבה עליו. לא רק שהוא לא יכול לקדש את אחותה לאחר כך, אלא גם בבסחס הוא לא יכול לקדש שתי אחיות. כל שאינו בוזה אחר זה אפילו בבסחס אינוי. וכאשר הוא מקדש בבסחס, הקידושין לא יחולו על אף אחת מהם. אותו דבר אצלנו. אחרי שאדם קנה 400, כבר לא יכול לקנות 400 נוספים. אז גם בבסחס הוא לא יכול לקנות 800, ומכיוון שהוא לא בירר איזה 400 הוא רוצה לקנות, אז לכן אף אחד מהם לא חל. אומרת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל בין שני הטעמים בדעת רב? אם הסיבה משום דלוי מסיים אסרי, משום שכל שאינו בוזה אחר זה אפילו בבסחס אינוי. איקי ביניו דאמר לי, קנו לי ב-400 מגוי 8. הוא אמר, אני רוצה שיקנו לי 4 מתוך 8. מאן דאמר משום דלוי מסיים אסרי. כאן גם, הוא לא סיים, הוא לא הגדיר איזה 400 הוא רוצה, 4 מתוך 8, איזה 4 הוא לא אמר, אז לא חל. כי בכדי שיחול שביטה צריך לברר באיזה 400 הוא רוצה לקנות שביתה. זה לפי הטעם הראשון. אבל אומן דיום משום כל שאינו בוזר אחר זה אפילו בסך הסיינוי, איי, כארבעה מויס דומי, דאוכי ארבעה מויס כאומה. הוא אמר אני רוצה לקנות רק בארבע, לא בשמונה. הוא לא בירר איזה ארבע. אבל על ארבע מתוך השמונה חל השביתה, הוא קונה שם שביתה, רק לא ברור באיזה ארבע, אבל שביתה נקנית לו שם.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.